ימי חנוכה. בימי בית המקדש השני, כשנכנסו היוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהמונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודעה, ואסור לטענות ולהספיד בהם. ככה זה מוזכר מסכת שבת כף א' עמוד ב'. והיו עוד הרבה ימים טובים שתקנו חכמים לישראל בימי הבית השני להודעה ושמחה לישועות שנעשו בהם לישראל. וכולם נזכרו במגילת תענית. זה מגילת תענית, זה מגילה שהיה רשום בימים שאסור לטענות בהם. וזה ימים שנעשו בהם ימים טובים. רבים מאותם הימים הטובים נקבעו להודעה על הניצחונות של החשמונאים, כדוגמת יום ניקנור בי"ג באדר, שבו ניצחו החשמונאים חיל יווני גדול והרגו את ניקנור מפקדם.
הנה, שמעת? מה שדיברנו על הבית. הרגו את ניקנור, אמרת שער ניקנור, זה שם זה, אמרת שער ניקנור, זה שהרגו את המפקד שלהם.
אז קברו יום י"ג באדר, יום ניקנור קראו לזה, שבו ניצחו החשמונאים את חיל יווני גדול והרגו את ניקנור מפקדם, י"ד בסיוון שבו כבשו את קיסרי, כ"ב באלול שבו הרגו החשמונאים את המשומדים שלא חזרו בתשובה, כ"ג במר חשוון שבו הרסו החשמונאים את בית הבושת שהקימו היוונים ליד המקדש, כ"ה במר חשוון שבו כבשו את השומרון והחלו ליישבו. אולם נפסקה הלכה שאחר שנחרב בית המקדש השני בטלה מגילת תענית. כל הימים טובים האלה שהיו, שקבעו אותם חכמים בזמנם לרגל כל מיני מאורעות טובים שקרו לעם ישראל, אחרי שבא החורבן כבר לא היה טעם לימים האלה, ביטלו אותם. כי אחר החורבן התבטלו כל הדברים הטובים שנעשו באותם הימים, ואין יותר מקום לשמוח בהם, ואף מותר לטענות ולהספיד בהם. רק בימי חנוכה נותרו מכל אותם ימים טובים. את חנוכה השאירו חכמים. ובערו חכמים, למה השאירו את חנוכה? שימי החנוכה נשארו לדורות מפני הנס המיוחד של פח השמן, והמצווה שתקנו חכמים להדליק נרות כדי לפרסמו. וכיוון שבחנוכה כבר מקיימים את מצוות הדלקת נרות, גם שאר ענייני החנוכה נשארו על מקומם. ועל כן מודים להשם בתפילה באמירת על הניסים, ומעללים להשם על הישועה שעשה לעמו באמירת הלל, ואין מטענים ואין מספידים בימי חנוכה. כדי להבין יותר את משמעותם של ימי החנוכה ונס פח השמן, שרק הם נותרו לנו מכל הימים הטובים שהיו בימי הבית השני, עלינו להרחיב מעט בביאור מאורעות אותם הימים ומשמעותם. יש פה הגעה, וכן בקו ב' בשבט, גם כן זה היה יום טוב, שבעקבות מרד החשמונאים, עלה אנטיוכוס הרשע להחריב את ירושלים ולהשמיד את היהודים. והגיעו שמועות רעות על מרידות כנגדו במזרח ממלכתו. בזמן שהוא הלך לעשות את הפעולה הזאת, הוא קיבל שמועות שיש מרידות במקומות אחרים בממלכה שלו. ובקו ב' בשבט, 167 לפי הספירה שלהם, נאלץ להפסיק את המצור על ירושלים, ולבסוף נהרג באותם המרידות. הולך לטפל במרידות שהיו לו במקומות אחרים בממלכה.
לפני הספירה.
167
לפני הספירה.
כ"ה במר חשוון, שבו בעקבות כיבושי יוחנן אורקנוס, נכד מתתיהו הכהן, החלו יהודים להתיישב בשומרון, שעד אז היה שומם יהודי. הוא מזכיר פה עוד איזה ימים טובים. שבו, כ"ה במר חשוון, שבו, בעקבות כיבושי יוחנן אורקנוס, נכד מתתיהו הכהן, החלו היהודים להתיישב בשומרון, בתאריך הזה. ג' בכסלו, שבו הסירו החשמונאים את סמל גדודי היוונים מהמקדש, שהיה להם סמל של נשר, אני חושב. על השער של המקדש היה נשר גדול, סמל של יוונים. אז הורידו את הנשר הזה. כ"ד באב, שבו החזירו החשמונאים את ישראל לדון בדיני התורה ולא בדיני יוון. אחרי המרד של החשמונאים. כ"ג באייר, שבו קבע שמעון בן מתתיהו החשמונאי את מצודת חקרה, שגם אחר שחררו ירושלים עוד נותר בחיל מצב יווני. כ"ז באייר, שבו ביטלו החשמונאים את סימני העבודה זרה שהיו תולים על פתחי הבתים והחנויות, כנראה בעת שלטונו של יונתן בן מתתיהו. זאת אומרת, היה להם הסמלים שלהם בכל מקום. תלויים על החנויות, מעל המקומות ציבוריים.
מי זה היה רב יונתן בן מתתיהו?
יונתן זה היה אחד מהבנים של מתתיהו החשמונאי. הרי בהתחלה היה יהודה המכבי מנהיג. אחרי זה שהוא נהרג, אז אחיו תפס את ההנהגה. אחרי זה אחיו, אחרי זה יונתן תפס את ההנהגה. תדבב ותדזיין בסיוון, שבהם כבשו את בית שען והגלו את הנוכרים שהיו צוררים לישראל ממקומם, וגם קבעו יום טוב ביום מות המלאכים הרשעים שרדפו את החכמים. ינאי המלך בבית בשבט, ינאי המלך היה מהנכדים של מתתיהו החשמונאי, והוא התקרב ל... איך קוראים להם? אלה הקראים, קרב הקראים ורדף את החכמים. היו לו תקופות שהוא קצת שינה את הסגנון שלו, כי הוא היה נשוי עם אחות של, איך קוראים לתנא הזה? שכחתי אותו, שכחתי את שמו. אולי אזכיר אותו אחר כך. גם קבעו יום טוב ביום מות המלאכים הרשעים שרדפו את החכמים, יען המלך בבית שבד, אורדוס המלך, בזין בכסלב, כשהוא נפטר, ועוד ימים רבים מובאים במגילת תענית. זאת אומרת, מגילת תענית רשמו שם כל הימים שהם ימי יום טוב. אז אחרי החורבן בטלה מגילת תענית, אז השאירו רק את חנוכה. במשך מאות שנים התפתחה ביוון תרבות בעלת הישגים גדולים במדע, פילוסופיה, ספרות, אומנות, אדריכלות, אסטרטגיה צבאית וסדרי שלטון. עוצמתה הלכה וגברה בעקבות ניצחונותיו של פיליפוס, מלך מוקדוניה, על יריביו. הצליח לאחד את המדינות היווניות תחת שלטונו. הוא הזמין את גדול הפילוסופים והמדענים היוונים, אריסטו, לשמש כמחנך לבנו אלכסנדר. כשעלה אלכסנדר לשלטון, החל במסע כיבושים, תוך כשלוש שנים. כבשו היוונים שטחים עצומים, את אסיה הקטנה, ארץ ישראל, מצרים, ואת כל שטחה של האימפריה הפרסית העצומה עד הודו.
זה אלכסנדר מוקדון?
כן. לאחר מות אלכסנדר מוקדון, החלו מפקדי הצבא היווני להילחם ביניהם על השלטון, עד שלבסוף התחלקו השטחים העצומים שבשליטתם למספר מלכויות יווניות. בעקבות הכיבוש התפשטה התרבות היוונית בכל הארצות. היא עיקלה אל תוכה את כל התרבויות האחרות ויצרה תרבות הלניסטית אחת. שיטת המשטר, השפה והתרבות, תחרויות הספורט שבכל הארצות היו הלניסטים. העשירים והנכבדים שבכל העמים התבוללו ביוונים וחיכו את אורחותיהם. זו הייתה מעצמה, כמו נגיד ארצות הברית, שכולם רצו לדבר אנגלית ולהיות כמוהם. וזה התפשט לתוך עם ישראל. עד שכהן גדול קראו לו בשם יווני. שמות יוונים, לכהן גדול קראו בשם יווני.
יסון ומנלוס.
יאנוס, יאנוס. שמות יוונים, עד כדי כך. כמו שבעיראק, בגלל שהיה שם השלטון הבריטי, היה על עיראק, אז כולם קראו לילדים שלהם בשמות המלכים של זה, גורג'י, אצל העיראקים, זה ג'ורג' או אליזבט. יש להם שמות כאלה, שמות של המלכים, של הזה, חיכו אותם, רצו להיות כמותם. גם אצל הטריפוליטאים יש את זה, שמות איטלקיים, בגלל השלטון האיטלקי. חיכו אותם.
ויטוריו.
כן, שמות איטלקיים. גם יהודה נשלטה על ידי היוונים, וגם בה ההתייוונות הלכה והתפשטה. אמנם היהודים היו שונים משאר העמים, ולכן תהליך ההתייוונות ביהודה היה איטי יחסית. אבל במשך 160 שנים של שלטון יווני, הלכה השפעתם וגברה, בעיקר על העשירים, עד שהגיע שלב שבו הכהנים הגדולים, יסון ומנלוס, היו בעצמם ראשי המתייוונים, כהן גדול. ופעלו למען השפעת היווניות על יהודה. הם הקימו ליד בית המקדש אצטדיון לתחרויות האבקות, והעדיפו להזות בתחרויות מלקיים את עבודות הקורבנות בבית המקדש. ביטלו את הקורבנות, רצו למשחק, לראות את המשחק, איך קוראים למשחק הזה? דרבי. הלכו לראות דרבי. אתה יודע מה זה?
היה שבוע מקרה כזה, בגבעתיים, סכם, רב אחד.
רב?
יש לו שיעור, באים לו 10-15.
כולם הלכו למשחק.
היה ברצלונה או משהו וזה, באו שניים. כן, באו שניים. יש לו 10-15 איש קבועים, אני לזה, בואו שם.
אלכסנדר מוקדון בית מת בשנת ג' תלת 323 לפני הספירה. בתחילה נלחמו תלמי וסלפקוס נגד אנטיגונוס, אלו היורשים שלו, אז ביניהם הייתה כבר מלחמה וחילקו את האימפריה, וניצחו בקרב ליד עזה בשנת ג' תמ"ח 321 לפני הספירה. וחילקו ביניהם את מצרים לתלמי, תלמי המלך היה במצרים. זה תלמי המלך שהושיב 70 זקנים שיפרשו לו את התורה. הוא היה אוהב חוכמה, אז הוא רצה שאת התורה יתרגמו ליוונית. סוריה ובבל לסלווקוס. לאחר מכן נלחמו ביניהם על ארץ ישראל, ומשנת ג' תנת, 301 לפני הספירה, שלט בה בית תלמי ליותר ב-100 שנה על ארץ ישראל. בשנת ג' תקסב, 198 לפני הספירה, כבש אנטיוכוס השלישי את ארץ ישראל, והוא היה מלך סוריה. החלק הסורי היה תחת שליטתו. בסוף ימיו כוחו נחלש, בעקבות ניסיונו לכבוש את ממלכות פרגמון באסיה הקטנה, התערבו הרומאים לטובת פרגמון וגברו עליו ונאלץ לשלם להם פיצויים כבדים. אחריו מלך אנטיוכוס אפיפנס בשנת 176 עד 164 לפני הספירה, והוא אנטיוכוס הרשע שהטיל גזרות שמד על ישראל. ג' הגזרות והמרד. זה עכשיו כל זה, התמונה הכללית מה היה, וכדי שנבין למה החכמים קבעו מה שקבעו ואיך קבעו את ההלכות לכל העניין הזה. בשנת ג' אלפים תקסה למניין שאנו מונים בבריאת העולם, זה 169 לפני הספירה שלהם, כ-160 שנה לאחר כיבוש הארץ על ידי היוונים, החל אנטיוכוס הרביעי אפיפנס להכביד את עולו על ישראל. היוונים בהנהגתו בזזו את כלי המקדש, פרצו את חומות ירושלים, הרגו אלפי יהודים ומכרו רבים לעבדים. בשנת ג' תקצ"ז, 167, גזר אנטיוכוס על היהודים לעזוב את התורה ומצוותיה ולעבוד עבודה זרה. והטיל עונש מוות על מי שיקיים את המצוות. הוא ביטל את עבודת הקורבנות בבית המקדש והפך אותו למקום עבודה זרה. ספרי התורה נקראו ונשרפו, חייליו עברו מכפר לכפר והכריחו את היהודים להקים מזבח לעבודה זרה ולאכול חזיר. קיום ברית המילה נאסר, נשים שחרפו נפשן למול את בנם הוצאו להורג. בעקבות גזרות השמד, רבים מהחסידים ברחו למדבריות ולמערות ולארצות אחרות, ורבים נהרגו על קידוש השם. מצב היה חמור ביותר. הלחץ החריף כנגד היהדות עורר את הזיק הנשמתי, וכשהגיעו היוונים לכפר מודיעין, וביקשו להכריח את מתתיהו בן יוחנן כהן גדול לעבוד עבודה זרה, קם מתתיהו והרג את היווני המתייוון והמתייוון שאיתו. הם היו מלווים, הם מתייוונים, שרצו באמת להכניס לעם ישראל את החידוש הזה, את ההלניזם. החידוש במעשהו היה, של מתתיהו, שבמקום להרג על קידוש השם כשאר החסידים, כמו כבשים, ללכת לשחיטה, בחר להרוג את הצורר, ויחד עם בניו הרים את נס המרד ביוונים ובהתייוונות. כלומר, במקום למות כמו כבש, נלחם. מה שניקח איתנו, ניקח, זה מה שהוא עשה. המלחמה הייתה קשה, יהודה המכבי שהיה נועז בבנה והנהיג את הלוחמים בגבורה וכישרון, וגברו החשמונאים על חילות היוונים, לאחר כשנתיים הצליחו לכבוש את ירושלים. וביום זה אימפריה, זה לא צחוק. אבל, אבל כמובן, קבוצות קטנות בגרילה יכולים לנצח, לזנף בצבא אדיר ולנצח אותו. זאת אומרת, לא לנצח לכבוש את יוון, לא זו הייתה כוונה, אבל לסלק אותם כמו שעשו לנו שם, בלבנון. הם עיסו לנו את החיים, עד שהצבא החליט יותר טוב לעזוב. ביום כ"ה בכסלו ג' תקצו, 165-4 לפני הספירה, החלו לתאר את המקדש ולהחזיר את עבודת הקורבנות לקדמותה, ואז התרחש נס פח השמן. לאחר מכן חזרו היוונים לארץ בכוחות גדולים, וכבשו את ירושלים, והשליטו את הכהנים המתייוונים על המקדש. זאת אומרת, נתנו להם אוטונומיה במקדש, והשליטו את הכהנים שהם יהיו אחראים. אבל כדי שלא להחריף את המתח עם היהודים, ביטלו את גזרות השמד והתירו ליהודים לקיים את התורה ומצוותיה. אולם המרד כבר לא נפסק.
השליטו את המתייוונים אבל כבר.
את הכהנים הגדולים, להיות הם הממונים על המקדש, וכנראה שהכהנים האלה היו...
מתייוונים.
כן, החברים שלהם, המתייוונים, כן.
השליטו את הכהנים המתייוונים.
מתייוונים.
כן, שמו כהנים לא כהנים וצדיקים, מה שמתייוונים, שמו אותו כהנים גדול. כן, כן. שליחים שלהם.
כן.
אבל אז, אבל כדי לא להחריף, אז מה הסיפור?
החשמונאים המשיכו להילחם ביוונים ובהתייוונות. המלחמה ידעה עליות ומורדות. האחים החשמונאים שילבו גבורה, דיפלומטיה ותחבולות, עד שלאחר עשרות שנים הגענו לעצמאות מדינית. זה לא הייתה מלחמה של יום ויומיים. שנים, עשרות שנים. אמנם בחסות מסוימת של הממלכות הגדולות. לפעמים היה, זאת אומרת, עזרה לחשמונאים ממלכות אחרות שהיה להם עסקים עם היוונים. בתחילה היוונית ואחר כך רומא. אולם בכל זאת השלטון בארץ התנהל על ידי היהודים ולמען היהודים. לכאורה נדמה כאילו היו היוונים מתעזרים בסבלנות, גם יהודה הייתה מתייוונת לבסוף כמו שאר העמים. אולם יד השם המסתתרת במהלכי הדורות יצרה את העימות, כי אין הקשיית ליבו של פרעו בשעתו, כך הקשה השם את ליבו של אנטיוכוס, ומתוך כך נתגלתה האמונה מסירות הנפש והגבורה היהודית. נקרא את ההגעה. ביוד ג' באדר, ג' תקצת, 161 לפני הספירה, ניצחו צבאו של יהודה המכבי את צבא ניקנור. ניקנור נהרג ושרידי צבאו נסוגו. יום זה נחגג לדורות. מיד לאחר מכן שלחו היוונים את בקחידס בראש צבא גדול. יהודה לא הצליח לגייס לוחמים רבים, ורק ב-800 איש עמד מולו. בקרב זה נהרג יהודה המכבי, ג' תפרש, 160 לפני הספירה. בקחידס כבש את כל הארץ, מינה לכהן גדול את אלקימוס המתייוון, שהוציא להורג 60 מזקני החכמים. מתנאים. ויונתן אחיו של יהודה הנהיג את שרידי מחנה החשמונאים שהסתתרו וברחו. במשך הזמן התחזקו החשמונאים והצליחו לזנב ביוונים, אך לא הצליחו לכבוש בחזרה את ירושלים. כשהתעורר איום על שלטונו של המלך דמטריוס, ביקש להגיע להסכם עם החשמונאים, ובתמורה העניק להם את ירושלים ושלטון אוטונומי. יונתן ניצל את המאבק על השלטון בבית סלווקוס, ביניהם, היוונים, היה מחלוקת על השלטון, וקיבל מריבו של דמטריוס עטבות נוספות. וכך בשנת ג' תרח 152 לפני הספירה, הודחו המתייוונים מניהול בית המקדש, ויונתן החל לשמש ככהן גדול. אחד השליטים, טריפון, שלא הסכים להעמקת שלטונו של יונתן על ירושלים, משחו בעורמה לבוא לשיחות אמו, ולאחר מכן רצחו את יונתן. שמעון אחיו ירשו, ועשה הסכם עם מתנגדו של טריפון, תמורת שחרור יהודה מתשלום מיסים לשלטון היווני. תוך כך שהמלכים היוונים בסוריה היו עסוקים במלחמות פנימיות, שמעון תיאר את הארץ משרידי ההשפעה היוונית, כבש את מצודת החקרה, וקבעו יום זה ליום טוב, כבש ערים נוספות סביב יהודה, ביצר את חירותה המדינית, כשאנטיוכוס סידטס גבר על אויביו ולא נצטרך יותר על עזרתו של שמעון, עודד קשר כנגדו, ואכן חתנו של שמעון, תלמי, קם ורצח את שמעון עם שניים מבניו. בעזרת אנטיוכוס סידטס ניסה תלמי להשתלט על יהודה, אולם יוחנן אורקנוס, בנו הנאמן של שמעון, להם כנגדו. ואז בא אנטיוכוס סידטס לעזרת תלמי הרוצח, ועשה שמות ביהודה והביא את ירושלים במצור קשה. אולם בעקבות מרידות שפרצו כנגדו, נאלץ לסגת וקיבל את הצעת השלום של יוחנן, שהסכים לשלם מס כבד ליוונים, ותמורת זה קיבל אוטונומיה מסוימת ונתמנה לכהן גדול ונשיא. זה יוחנן כהן גדול, ששימש בכהונה 80 שנה, ובסוף נעשה צדוקי. התייוון בעצמו בסוף. זמן קצר לאחר מכן, צבאו של אנטיוכוס סידטס ובס, והוא עצמו נהרג במלחמה מול הפרטים, הפרטים אלה הפרסים, ויוחנן יצא לכבוש שטחים נוספים בארץ ישראל, להרחיב את התיישבות היהודית על חשבון הנוכרים ולתאר את הארץ מעבודה זרה. הכיבושים הנוספים הביאו לאושר וסגסוג כלכלי ליהודים. 31 שנה הנהיג יוחנן את יהודה, ורוב ימיו נהג בצדקות וחזק את הסנהדרין, אולם בסוף ימיו נמשך אחר הצדוקים. משברים בבית השמונאי.
סליחה שצאתי אתכם. אני רוצה לספר סיפור קטן על קרב אחד ששמעתי במקרה הזה.
כן.
היה איזה מלך אחד מהיוונים שהרגו אותם ביהודה, ויהודה וכן שהרגו, זה אחד המלכים הגדולים שלהם. ואז שם החליטו לשלוח את ניקנור לארץ, יחד עם עוד איזה 10,000 חיילים, רק כדי למצוא את יהודה ולחסל, לגמור את הסיפור עם יהודה. הם עברו כפר, כפר, וספרו את הכל, עברו מנהרות, איפה כל היהודים התחבאו, ספרו את המנהרות. יום אחד יהודה ואח שלו ישבו ביחד במדבר, הגיע הצבא שלהם, ושתיהם ביחד רצו עם הסוסים שלהם וחניתות לתוך האלפים שלהם. אנשים כאילו מפחד שהמחלים זזו, הגיעו עד לניקנור עצמו, ישב על ה... היו סוחבים אותו, הורידו לו את הראש ויצאו משם חזרה, תלו את הראש לו על שער ירושלים, ובגלל זה קוראים לזה שער ניקנור עד היום. זה גבורה הייתה להם. אה?
לאחר שהמלחמה כנגד היוונים נסתיימה בניצחון צבאי מדיני, חזרה והתעוררה מלחמת התרבות. עדיין היינו צריכים לעמוד על נפשנו אל מול האוקיינוס ההלניסטי האדיר ששטף את כל התרבויות שבסביבה. התרבות היוונית הייתה בעלת עוצמה רבה, שיטת המחקר המדעי הייתה משוכללת, האסטרטגיה הצבאית מצוינת, סדרי המשטר יעילים, אומנות הפיסול והדריכלות הרשימו את כל רועיהם, הצגות היו מרתקות, תחרויות הספורט הסעירו את הלבבות, לכן הצליחה התרבות היוונית להתפשט בעוצמה רבה כל כך בכל העולם המוכר. גם אחר מאות שנים, כאשר רומא הפכה לכוח החזק בעולם אחרי שהם כבשו את היוונים, מבחינה תרבותית, התרבות היוונית עדיין שלטה בכיפה. הם לקחו את התרבות היוונית, אפילו שהם כבר שלטו.
ולא בכפייה, כל זה מרצון.
לא בכפייה. לא בכפייה, זה הסכנה הכי גדולה, שזה לא בכפייה. זה בא בכיף, תראה איזה יופי. יש מישהו היום שהולך למשחקי ספורט כדורגל וחושב שזה דבר לא טוב? שזה בזבוז זמן או משהו? אין מי שחושב ככה, זה בסדר גמור.
זה
אמונה, זה אמונה, זה אמונה בעבודה זרה של כוחי ועוצם ידי, אכול ושתו כי מחר נמות, תחרות מי יותר חזק, מי יותר מנצח, מי יותר גיבור, מי, בספורט, בטח. זה אותו אלילים, בדיוק אותו דבר, רק שמו איזה דמות, איזה ציור. פסל שעליו היה זה, אין את זה היום? אין את הסמלים האלה של הכדורגל? אין את הגביע הזה מהכסף? זה לא עבודה זרה, מה זה הגביע הזה? שים לו רק כובע, הוא יהיה בדיוק בצורה של פסל. מה זה? זה גם עבודה זרה. גביע זהב, גביע כסף, גביע ערד ומדליות, זה הכל יווני.
איך מנשקים אותו את הגביע כשאתה...
מנשקים אותו גם, נו... בסדר, זהו, זה עבודה זרה. משגיחים את הקדוש ברוך הוא מהעולם.
כן, כי רגע זה גם הכל, המטרה העיקרית זה כסף, זה לא רק הזה.
כן.
זה עבודה זרה בעצם העיקרית.
כן.
בסדר, אם ככה זה בסדר.
נכון. למרות שהמרד השיג לאחור את תהליך ההתייבנות, הוא לא נפסק. לאחר כמה עשרות שנים חזרה ההתייבנות להקות שורשים עמוקים בקרב העשירים ובקרב היהודים שבאו במגע קרוב עם אומות העולם. המתייבנים שבתקופת מלכות בית חשמונאי נקראו צדוקים, הם לא הטיפו להתבוללות גמורה, אלא החזיקו בדעה שאפשר לשלב בתוך מסגרת לאומית יהודית את הנאמנות לתורה שבכתב עם התרבות היוונית.
היום קוראים לזה רפורמה.
רפורמה.
זה שם אחר.
כן, לערבב ביחד את שניהם. ככה זה מתחיל. אחת הטרגדיות ההיסטוריות, שנכדיו וניניו של מתתיהו שמסר את נפשו על מלחמה בהתייבנות, נמשכו בעצמם אחר המתייבנים ופגעו בחכמי ישראל, שומרי המסורת, הנכדים שלו, הנינים. נינו של מתתיהו היה ינאי המלך, שגם שימש בכהונה גדולה. כל כך רשע הוא היה, עד שכאשר מת, קבעו חכמים יום טוב. כדי שלא ישמחו במותו, תכנן ינאי שיהרגו ביום מותו מחכמי ישראל. באותו יום הוא החליט שהוא ישיר צבא. באותו יום שהוא ימות, שיהרגו באותו יום גם הרבה חכמי ישראל, שלא יעשו חגיגה ביום הזה. איך יעשו חגיגה אם מתו גם חכמי ישראל? זה היה התוכנית שלו. אולם לאחר שמת, גזרתו הופרה. לא ביצעו את הצוואה שלו. לבסוף, עבדי החשמונאים, ובראשם אורדוס, שהוא היה אבא שלו, היה אדומי, עבד של בית חשמונאי. והעבד הזה, הבן שלו בסוף נהיה המלך. גברו על בית משפחת החשמונאים, הכריתו את זרעם ומלכו במקומם. עד שאמרו חזל בבבא בתרא ג' ב', כל האומר מבית חשמונאי אני, או שהוא עבד או שהוא רמאי. למה? הם חיסלו את בית חשמונאי לגמרי. אז בא מישהו אומר לך אני מבית חשמונאי, אל תאמין לו.
זה גזרה כזאת, נכון? שגזרו עליהם בגלל שהתגאו.
מה?
זה עונש שנגזר על בית חשמונאים שיחרד.
למה עונש?
כי הם התגאו, היה סיפור שבסוף הם התגאו, חשבו שהם לקחו את הכוח לעצמם, שניצחו את מתחמת ישראל, אז...
לא ידוע לי.
שמוסר את העניב, אני חושב.
בואו נראה מה שכתוב פה, הוא יכלול את הכל. לאחר מותו של יוחנן אורקנוס, 104 לפני הספירה שלהם, החלו משברים. צוואתו לא קוימה. בנו בכורו, יהודה אריסטובולוס, בעל בריתם של הצדוקים, נהג כשליט הלניסטי, השליך למאסר את אמו ואחיו, הבן של יוחנן כהן גדול. הבן הבכור שלו, יהודה, הוא רצה את השלטון. אז הוא חשב שהאימא לא רוצה שהוא יהיה המלך, אז את האימא שם בבית סוהר עם האחים שלו. והכריז על עצמו כמלך וכהן גדול. לאחר כשנה מת. אחיו אלכסנדר ינאי מלך במקומו במשך 27 שנה. הוא היה צדוקי, שנטע אחר המתייבנים ולחם בחכמים. אולם המשיך להרחיב את גבולות ישראל. בסוף ימיו חזר בו והבין שנטייתו אחרי הצדוקים פגעה בלאומיות היהודית, וציווה להוריש את המלכות לשלומציון אשתו הצדקנית, אחותו של שמעון בן שטח. 9 שנים מלכה שלומציון, עד 67 לפני הספירה. אחר מותה פרצה מלחמת אחים קשה בין שני בניה, שהתחנכו על ידי אביהם ינאי הצדוקי, אורקנוס ואריסטובולוס. בשנת ג' תרצה, 65 לפני הספירה, פנו שני האחים אל פומפיוס, נציג רומא, אז כבר השלטון התחלף לרומאים, כדי שיכריע ביניהם מי יהיה מלך. הוא עלה עם צבאו על יהודה, פומפיוס, ביטל בשנת ג' תרצה, 63 לפני הספירה, את המלכות של החשמונאים, ביטל, ראה שהם במחלוקת, צמצם את גבולות יהודה והשאיר את אורקנוס בתפקיד הכהן הגדול וראש היהודים ביהודה. את שאר שטחי ארץ ישראל מסר לשלטון עצמי, כפוף לנציגי רומא. במשך הזמן, אנטיפטר האדומי, שהיה איש סיעתו של אורקנוס, התקרב לרומאים ונעשה איש אמונם ומכוחם לשליט יהודה בפועל. זה אבא של אורדוס. אורדוס בנו המשיך בדרכו, וכיוון שאורדוס עזר לאורקנוס לגבור על בן אחיו, נתן לאורקנוס את מרים נכדתו לאישה. וכך יכול היה אורדוס לתבוע על עצמו בהמשך את המלוכה, הוא אמר שהוא נשוי עם בית חשמונאי. בשנת ג' תש"ח, 40 לפני הספירה, כבשו הפרטים את ארץ ישראל, ועימם חזר בנו של אריסטובולוס לשלוט ביהודה, תוך שהוא נוקם בדודו אורקנוס. אורדוס ברח לרומא, שם קיבל מינוי למלך, וחזר עם צבא רומאי וכבש את ארץ ישראל. מאז התחילו 36 שנות מלותו. הוא רצח את מתנגדיו, הוא היה מטורף. רצח את מתנגדיו ואת כל מי שיכול להיים על מלכותו, ובכללם את בני משפחת חשמונאי ואף כמה מבניו. את הבנים שלו הרג.
סדם.
כן?
כמו סדם.
כל סדם.
סדם את הבנים שלו סדם?
מה אתה?
כל מי שמצמץ טיפה...
כשמת בשנת ארבע לפני הספירה קבעו חכמים את יום מותו זין בכסלב ליום טוב. ואף על פי כן, הרמב״ם החשיב את ימי מלכותו כמלכות ישראל. הרמב״ם בחשבון שלו כמה מלכו ישראל, מלכות אורדוס הוא החשיב אותה כמלכות ישראל. שכתב שבזכות ניצחון החשמונאים חזרה מלכות ישראל יותר מ-200 שנה. ובזה מלמדנו הרמב״ם שאפילו ימי אורדוס היו טובים מהשעיבות שלפני המרד והשעיבות שלאחר חורבן הבית השני. על פי זה אפשר להבין את ביקורתם של חכמי ישראל על בית חשמונאי, שלא השתדלו מתחילה למנות מלך מבית יהודה, כי הרי יש מלך צריך להיות משבט יהודה, דוד המלך. החשמונאים אחרי המרד לקחו לעצמם את המלכות, מה פתאום? כפי הדרכת התורה לא יסור שבט מיהודה. בתחילה נקראו מנהיגי בית חשמונאי נשיאים, ולאחר מכן הקטירו עצמם כמלכים, וזה נגד התורה. בנוסף לכך הם שימשו כהנים גדולים, ברור שהעיסוק בתכסיסת שלטון פגע בעבודתם ככהנים גדולים, וכך עבודת הקודש שצריכה הייתה להיעשות בקדושה וטהרה נפגמה, ומנגד גם מבחינה מדינית מלכותם לא הייתה שלמה, היא התקיימה בצלם הממלכות החזקות ובדרך כלל בחסותם, עובדה שבוודאי השפיעה לרעה על בית חשמונאי. עם כל החסרונות היה ערך עצום לניצחונותיהם של בית חשמונאי. עצמאות המדינית, למרות שהייתה חלקית, תרמה לסגסוגה של האוכלוסייה היהודית בארץ מכל הבחינות. אם עד כה כ-40% מהיבול והתוצרת נלקח כמס ליוונים, מעתה ואילך כל היבול נשאר בארץ וסייע להתפתחותה הכלכלית של יהודה. בזכות הניצחונות ההתיישבות היהודית התפשטה למרחבי ארץ ישראל, יהודים עלו מהתפוצות, הילודה גברה, והעם היהודי שעבר חורבן וגלות שיקם את עצמו במידה רבה. בחסותה של העצמאות המדינית, ארץ ישראל חזרה להיות המרכז הלאומי והרוחני של עם ישראל. בתי המדרש פרחו והתרחבו, צוואתם של אנשי הכנסת הגדולה, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה להתקיימה במלואה. עכשיו ברור למה הם אמרו את הדבר הזה. אנשי כנסת הגדולה, העמידו תלמידים הרבה, היה חורבן, רצו עכשיו להפיץ את התורה שהיא תגדל. באותם הימים מונה היסוד הרוחני של תורה שבעל פה, שמכוחו שמר עם ישראל על אמונתו ותורתו במשך 2,000 שנות גלות קשה. לכן נס פך השמן הוא המבטא יותר מכל את ימי החנוכה. אמנם בית המקדש השני נחרב, וכל ההישגים המדיניים של בית חשמונאי בטלו, אבל לימוד התורה שבעל פה שהתגלה והתפתח באותם הימים נשאר לנצח. מתוך נס פך השמש נתגלתה סגולתה הנצחית של התורה, שהיא מסוגלת להאיר את החושך מעבר לחוקי הטבע, ובזכותם עמדנו במחשכי הגלות הארוכה. נס פך השמן גם גילה את סגולתו של עם ישראל, שאינו כשאר העמים, אותו אי אפשר להכניע, את אמונתו לא ניתן לבטל. למרות כל הקשיים וכל מה שקרה, צמח מחדש. זכו מתתיהו ובניו שבזכות מסירות נפשם נתגלה היסוד העמוק של התורה וסגולת ישראל. אבל לבית מלכות חשמונאי על סיבוכיו ובעיותיו היה המלכות לשעה, שאותן איננו מציינים באופן חגיגי במיוחד. לא מציינים את המלכות שלהם, כי הנה עם ישראל חזר להיות במלכות, חזרה המלכות לישראל, כי הם לא היו צריכים למלוך, היו צריכים למנות מישהו משבט יהודה. מבית דוד. לפיכך מובנים דברי חז"ל בראש השנה י"ח עמוד ב', שבערו כי בזכות נס פך השמן והמצווה שתקנו חכמים להדליק נרות, נותרו ימי חנוכה לדורות. על ידי נס פך השמן התברר שפירות הניצחון הצבאי על היוונים אינם לשעה בלבד אלא לדורות. לפיכך קבעו חכמים להמשיך לקיים את ימי החנוכה למרות ששאר הימים טובים שנזכרו במגילת תענית בטלו לאחר חורבן בית המקדש. ועל כן יחד עם המצווה להדליק נרות בשמונת ימי החנוכה אנו מודים ומעללים להשם באמירת על הניסים והלל על ההצלה, הניצחון והישועה. אגב, ההודעה מתקיימת בעל הניסים שאנו אומרים בתפילה ובברכת המזון. הוא בא מודגש הניצחון על היוונים שרצו להשקיע עם ישראל את התורה והמצוות, והשם עזר לנו ונתן את הרשעים הגיבורים ביד הצדיקים המעטים, ואחר כך תיארו את המקדש והדליקו בו נרות, ולא מוזכר נס פך השמן. בהודעה לא מוזכר. הרמב״ם מוסיף להדגיש את הניצחון הלאומי מדיני, הוא אומר ככה, בבית שני, שמלכו יוון, שמלכו יוון, גזרו, מלכות יוון, גזרו על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם והצילם. גברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. ככה כותב הרמב״ם. והעניין שנס פח השמן מבטא את הניצחון, האמונה והתורה, והוא היסוד שבזכותו נשארו ימי החנוכה לדורות. אולם לא היינו זוכים להדלקת הנרות וניצחון האמונה לדורות בלא נס הניצחון של הצדיקים על הרשעים, כמבואר בעל הניסים, ובלא ההישגים הלאומיים שעליהם אנו מעללים להשם בעלל, שעיקר העלל נתקן על ישועת ישראל כהצלה משעבוד לחירות וממוות לחיים, וכפי שהדגיש הרמב״ם את הצד הלאומי. ומתוך כך מובן שהרמב״ם הדגיש את שמחת ימי החנוכה כפי שכתב בהלכה ג', ומפני זה התקינו החכמים שבאותו הדור שיהיו 8 ימים האלו שהתחילו תחילתם בכ"ה בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקים בהם נרות. ייתכן שלרמב״ם עיקר הנס הוא הניצחון, בשונה ממה שכתבתי בתחילת הלכה א' על פי כמה ראשונים. ובהקשר לזה ולמה שיבואר בהמשך, עיין עוד באורות מלך וכו'. במשך השנים התברר כי הנס עוד גדול בהרבה, לא רק שהצלחנו לשרוד בתוך האוקיינוס ההלניסטי ששטף את העולם, אלא שבתהליך ארוך ומורכב פוררה היהדות את רוב היסודות האליליים שבהלניזם. האמונה המופשטת בהשם אחד, ערכי המוסר, השאיפה לתיקון עולם, שהם יסודות התורה, הלכו והתפשטו בין אומות העולם, עד שבדרכים ישרות והכלכלות, הנצרות והאסלאם, הפכו ליסוד לכל הטוב היפה שבתרבות האנושית. זאת אומרת, עם ישראל, האמונה שלו השפיעה שצמחו עכשיו שתי אמונות חדשות מתוך האמונה היהודית, נגד התרבות ההלניסטית. שהיא מה ההלניסטית? התרבות ההלניסטית זה תאיזם, אין כלום. עוד המוסלמים יש להם אמונה, אבל זה תרבות. כלום, כוחי ועוצם ידי, תחרות, אתה, 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 רק אתה. וכמה שארכה גלותנו, אורם של ישראל והתורה ארוך יותר ומהיר יותר, והוא הולך ומהיר עד אשר נזכה להביא שמן חדש וטהור מזית ארץ ישראל, שממנו נדליק את מנורת בית מקדשנו ותמלא ארץ דעת השם במהרה בימינו אמן. אז על הבסיס הזה צמחו התנאים, האמוראים, זה היה הבסיס. אנשי כנסת הגדולה בתקופה ההיא, וכל מה שיש לנו, התורה שבעל פה, עשו על איזה בסיס היה שם, איזה מצב היה שם. אז כמה חכמים ישבו ודקדקו על כל פרט ופרט להשאיר ירושה כדי שהתורה לא תעלם מהמציאות. הם ראו שם גל כזה של הלניזם ששוטף את העולם, שכהנים גדולים, תלמידי חכמים גדולים, יוחנן כהן גדול, תלמיד חכם גדול, כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, גם הוא נסחף בזרם הזה. חכמים פחדו מכל זה, עשו את כל ההגבלות ואת כל הגזרות שהם גזרו, הכל לשמור על התורה, כל החוקים, כל העניינים של הגזרות של מאכלי עקום וכל הסיפור, לשמור על התורה, והנה זה הניצחון. אז למה השאירו את חנוכה? כי חנוכה הוא הבסיס של הניצחון הזה, שהתורה נשמרה. אם לא, אז חס ושלום, זה היה פושט בעולם ובולע הכל התרבות הזאת. כי התרבות הזאת היא משתמשת עם כוח עצום, היא משתמשת עם כוחות שתמונים בך משורש לידתך. יש לך את נטייה לתחרות, נטייה לניצחון, נטייה לתאווה, נטייה לתענוגות, נטייה. אז הם על זה תפסו טרמבס בקלות. האלניזם בקלות פשט בעולם, בוא תיקח, כמו בארצות הברית, כל הסטיות שיש היום. למה זה מצליח בקלות? כי זה בנוי על דברים של האדם, האדם רוצה להתפרק על הכל, תן, תפרק הכל. והם באו נתנו לך חותמת הזה, יאללה תתפרק, זה בסדר. אז זה מה שעשה את כל הסיפור, שזה מצליח. בגדול, הם מתפשטים על העולם. אז באו חכמים, והיה להם שם מלחמה רצינית. מה, ההורדוס שם, מה זה חיסל חכמים? חיסל בכמויות. שמעון בן שטח, אחיה של שלום ציון המלכה, אשתו של, של ינאי המלך, תנה, ברח, התחבא במערות ממנו, מינאי המלך, רצה לחסל את אחיה. עד שעשו פעם, דיברה איתו וזה, כאילו קראה לו שבסדר, הוא נרגע. אז הוא בא, בא לשם. אבל ככה הם, ברוך השם, זה מה ששמר, כל העניין של התורה, והתפשטה התורה ולמדו בתי מדרשות, במצבים קשים מאוד, מסרו נפש, לשמור על, על הגחלת היהוד, לאבד דבר כזה מהעולם, חס ושלום. אם כל השכל הזה לא היה נשאר, אוי ואבוי איזה עולם היה, זה היה ג'ונגל של בהמות.
אני רואים שבל, הדבר העיקרי זה שמפה התחילה התורה שבעל פה.
התורה שבעל פה, התחילה פה.
ראו שאם בלי דבר כתוב ומסודר,
כן.
יש כבר קומץ קטן שרק יודע, כולם התבוללו, הקומץ הזה לא היה מסוגל כנראה להעביר את התורה אחרת, אז רואים את זה לכתב?
כן. בהתחלה זה היה עוד בעל פה. כן. עד רבי יהודה הנשיא, עשר דורות עוד. עד רבי יהודה הנשיא עוד עברו עשר דורות.
עשר דורות מאז?
בטח.
זה היה בשנת 167 לפני הספירה, נגיד, החורבן היה ב-70 לספירה. זה תקופת התנאים.
הלל היה בתקופת בית המקדש.
כן.
הלל.
כן.
רבי יהודה הנשיא הוא עשירי.
מי הלל?
כן.
אז
200 שנה? 300 שנה? כמה? כן.
200 שנה.
עד שהוא כתב את המשניות.
לפני מים זה היה הזה שלו, הילולה שלו.
כן. תודיע מראש, מה אתה מודיע ברוורס?
זה עוד קרוב.
אז מה? האור שמאיר את החושך, תורה שבעל פה. להר מקרה, סליחה, לא מקרה הוא שהג החנוכה חל באותה תקופה שבה החושך של הלילה מגיע לשיאו. בתקופה הזו מגיעים הלילות הארוכים בשנה, והקור החורפי מתפשט על הארץ. ולא רק זה, אלא שגם הירח אינו מאיר. הועיל וחנוכה חל בימים הסמוכים לראש חודש, שבהם הירח מתמעט והולך. ובאותה השעה שהשמש הולכת ושוקעת, והחושך מתפשט על הארץ, והלילה הארוך מטיל את צילו המאיים והקר, יוצאים יהודים ונרות בידם ומדליקים את נרות החנוכה. ומסמלים בזה את האמונה היהודית האדירה שפורצת את כל המחשכים. גם בתקופות החשוכות ביותר, עד אשר אימפריות ענקיות שלטו באכזריות בעולם, וגם אז לא התייאשו מאור התורה והאמונה, והמשכנו ללמוד וללמד, ומעט מן האור שלנו הולך ודוחה הרבה מהחושך שלהם. ימי החנוכה הם ימי השמחה של תורה שבעל פה. ראשית, מפני שהם נתקנו על ידי חכמים, וגם מצוות הדלקת הנרות עם המצוות הראשונות שתקנו חכמים. אולם מעבר לכך, יש בהם ביטוי כללי לעניינה של התורה שבעל פה. בימי הבית הראשון הייתה הנבואה נפוצה בישראל, וממילא עסקו בעיקר בתורה שבכתב. אך לאחר חורבן הבית הראשון והסתלקות הנבואה, הגיעה שעתה של התורה שבעל פה. תורה שבעל פה מגלה את מעלתם של ישראל, שהם שותפים בגילוי אורה של התורה. העקרונות קבועים בתורה שבכתב, והדרך להגשמתם נסללת על ידי חכמי תורה שבעל פה. אמנם, אורה של תורה שבכתב מבעיק יותר, דומה הוא לשמש בצהריים, ואילו אורה של התורה שבעל פה דומה לירח וכוכבים. אולם בכוחה של תורה שבעל פה לרדת אל מסתרי נפשו של האדם, ולהאיר את כל הפינות החשוכות שבעולם. בתקופת בית המקדש השני הונחה התשתית לסדר לימוד תורה שבעל פה, לכל התקנות, הסייגים והמנהגים. על ידי האור המיוחד של תורה שבעל פה, שהוא דומה לנרות החנוכה שמאירים את החשיכה, הצלחנו גם להתמודד עם כל קשיי הגלות. הרעיונות הללו הגנוזים בחנוכה הם כנראה הסיבה הפנימית לכך שימי החנוכה זוכים לכל כך הרבה אהבה וחיבה, עד שכמעט אין יהודי ואפילו הוא רחוק מקיום הרבה מצוות שאינו נוהג להדליק את נרות החנוכה. יתר על כן, כל היהודים נוהגים להדר במצווה זו כמנהג מהדרים מן המהדרים, שמוסיפים נרות ולא מדליקים רק נר אחד. מוסיף והולך עד שמונה. כל דבר בעולם חולף ומתקלה. כך גם דרכם של רעיונות וזיכרונות, שבמשך הזמן הם מאבדים מכוחם וחיוניותם, והנה כאן בהדלקת נרות החנוכה מתגלה שהאמונה בהשם אינה נחלשת, אלא להפך, למרות הצרות והחושך שמסביב, היא מוסיפה להתקיים ועוד הולכת וגוברת. הרוחניות הצרופה שמתגלה בתורה היא נצחית, ועל כן היא מוסיפה והולכת. אבל רעיונות אחרים שאינם נצחיים חולפים ומתקלים. מתוך חביבות הרעיון הנפלא הזה, נהגו כל ישראל כמנהג מהדרין מן המהדרין, ומוסיפים בכל יום נר, עד שביום האחרון מדליקים 8 נרות. כידוע, במספר 8 יש רמז למה שמעל הטבע הגשמי, שהרי העולם כולו נברא בשבעה ימים, וכן ימי השבוע הם שבעה, ואילו המספר 8 רומז אל מה שמעל הטבע, כמו ברית המילה, שבאה לתקן ולרומם את הטבע למדרגה יותר גבוהה, ועל כן היא נעשית ביום השמיני. גם התורה שבאה לרומם את הטבע למדרגה אלוקית שייכת למדרגה השמינית. לפיכך ניתנה התורה לאחר ספירת שבעה שבועות שמבטאים את שלמותו של הטבע, ולאחר מכן איננו מתעלים למדרגה שמעל הטבע. אל חג השבועות, יום מתן תורה. וכן אנו נוהגים לסיים את קריאת התורה ביום שמיני, עצרת, והוא יום שמחת התורה. גם ימי חנוכה שמבטאים את מעלתה של התורה שבעל פה, שייכים למדרגה שמעל הטבע, לפיכך מדליקים נרות במשך 8 ימים, והולכים ומוסיפים עד 8 נרות. אגב, העין במערל תפארת ישראל, תפיסתם של היוונים צמחה מהטבע, וכיוון שיש בטבע כוחות שונים, האמינו בריבוי אלים. אין בטבע ערכים אלא חוזק ויופי, וזו הייתה שאיפתם. לעומת זאת, יסודה של היהדות, בהשם אחד שמעל ומעבר לטבע, הוא ברא את הטבע. והייעוד הוא לגלות את האחדות בעולם, לגלות את צלם האלוקים שבאדם על ידי המוסר, התורה והמצוות. היוונים אינם יכולים להסתדר איתנו, מפני שהאמונה בהשם אחד וערכי המוסר מפוררים את עיקרה. אולם היהדות יכולה להסתדר עם היווניות. להשתמש בה ככלי למחקר והגדרה ולגילוי התכנים היהודים. על כל זה ויותר ראיין בספר בינה לעיתים. אנחנו יכולים להסתדר עם כולם, גם עם המדע. המדע מגלה את גדלות השם. הם לא יכולים להסתדר עם היהדות. כי המדע שלהם, הוא אומר שהם הגדולים והם החכמים וכוחי ועוצם ילדים. אנחנו אומרים האמונה בהשם. הם לא יכולים להסתדר איתנו. אנחנו יכולים להסתדר עם כל הדעות בעולם. כשאתה הולך שהשם מאחורי כל הפעולות. תקנו החכמים את ימי החנוכה כדי להודות ולהלל השם על הישועה שעשה לישראל, ותקנו לכך נוסח על הניסים ואומרים אותו בברכת ההודעות בתפילת 18. וכן נוהגים לאומרו בברכת המזון, בברכת נודה לך, ובברכת מעין שלוש, אין מזכירים את החנוכה. על המחיה ועל הגף ולא מזכירים. ואם לא אמר על הניסים בתפילה או בברכת המזון, אינו חוזר, אם שכח להגיד. ואם נזכר, לפני שסיים את הברכה שאומרים בעל הניסים, יחזור לומר על הניסים, אבל אם כבר אמר את שם השם שבסיום הברכה, לא יחזור. ככה כתוב שולחן ערוך, תפרשפי ב' א'. אבל, טוב שיאמר על הניסים בסיום התפילה לאחר סיום הברכות, ששם מותר להוסיף תחנונים והודעות כרצונו. וכן השוכח לומר על הניסים בברכת המזון, טוב שיאמר אותו בסיום ברכת המזון, יחד עם הרחמן, ששם מותר להוסיף הודעות כרצונו. אגב, אמנם דעת רבנו תם, שאם לא עקר את רגליו, אמרנו להלכה, לא חוזר, אם שכח על הניסים, לא חוזר. לדעת רבנו תם, אם לא עקר רגליו, חוזר לברכת מודים כדי לומר על הניסים. אבל אין הלכה כמותו. וכבר מי שאמר שם השם שבסוף הברכה אינו חוזר, ואף לא יסיים למדנו חוקיך בשביל לחזור לברכה. מהגמרא שבת, לגבי ברכת המזון, מהגמרא שבת כ"ד, משמע שנהגו לומר, אבל לא תקנו זאת כחובה. נהגו לומר בסוף, וכן דעת הרשב"א והרמב"ם ברמב"ם משמע שחובה להזכיר, ובאור זר הרוח כתבו שנהגו בו כחובה, לרביה חובה לאכול סעודת פת בחנוכה, ולכן אם לא הזכיר, בסעודה, על הניסים חוזר. אולם להלכה, אם לא הזכיר, אינו חוזר, ועיין ימי הלסוס, להלכה, אם שכח בברכת המזון או ב-18, לא חוזר. וכן מצווה לומר בכל יום משמונת ימי החנוכה הלל שלם בברכה. שכך ההלכה, שבכל עת שישראל נמצאים בצרה גדולה, כשעיבוד של עבדות או בגזרות מיטה, שנגאלים מצרתם צריכים לומר הלל. ככה מוזכר בפסחים קופיץ א' ומגילת תענית ט' ב'. והמצווה לומר הלל שלם בברכה בכל ימי החנוכה, אפשר ללמוד על מעלת החנוכה, שאפילו בחג הפסח אומרים הלל שלם רק ביום הראשון, ואילו בחנוכה אומרים הלל שלם כל הימים. 8 ימים הלל שלם. אגב, יש שני סוגי אמירת הלל. על מועד ועל הצלה מנס, סוכות, על מועד ועל הצלה מנס, זה שני הסוגים. סוכות ומועד. ומבאר בערכין י' עמוד ב', שאומרים הלל שלם בכל 7 ימי החג. כי כל יום חלוק מחברו בקורבנותיו. כל יום מביאים קורבן אחר בשבעת ימי החג, לכן כל יום תגיד הלל. ועל כן יש לו ייחוד משלו שעליו ראוי לומר הלל. לעומת פסח, שבכל הימים מקריבים אותם הקורבנות. אז אומרים רק ביום הראשון. בחנוכה אומרים הלל שלם על נס הצלה. זה כבר הלל אחר. הראשון זה היה הלל על החג. וזה על הנס. ואומרים הלל שלם בכל 8 הימים, מפני שהנס הלך והתגדל בכל יום, ועל כן בכל יום מדליקים עוד נר. ואף שברור שעיקר יסוד אמירת ההלל בחנוכה הוא על הניצחון, וכדברי הגמרא בערכין ופסחים, לכן כתב רבנו גרשון, מכל מקום נס פך השמן שבא על הניצחון, ביטא את גודל הניצחון.
אז מה קובעים על ה... על הסמל קובעים את הלל, ולא על זה עצמו. יוצא שם פה מעיקר, היינו צריכים לעשות יום אחד.
הלל הוא בגלל הנס. אז...
אז מה, על הנס של הניצחון או על הנס של השמן?
הרב אומר ניצחון, והחכמים אומרים פח השמן, כשהבנתי לפני כן הוא אמר.
עיקר, בעקרונית...
עיקר יסוד אמירת הלל הוא על הניצחון, כדברי הרמב״ם, נכון?
כן.
זה הרמב״ם.
הגמרא ובערכים פסחים. מכל מקום, נס פך השמן שבא לניצחון, ביטא את גודל ניצחון.
בגלל זה כל יום אנחנו אומרים. כל היה מוסיף בו הולך השמן.
גם הנס הולך
מוסיף. אז אני לא הבנתי מה הולך פה.
אני לא. אני צריך לנסים יום אחד.
הוא אומר שזה לא דומה לכל החגים, שכל החגים מדליקים, אומרים פעם אחת הלל שלם, כי היה נורא אחד באותו חג למשל, אבל פה...
בפסח.
אבל פה למשל, כן, בפסח, אותו קורבן ממלאים כל יום.
לא זה, לא זה, אנחנו פה עכשיו... על מה אתה אומר את ההלל עכשיו? על הפח, פח השמן, או על הניצחון?
אז הוא עשה שילוב של שני הדברים.
מה הוא אומר?
על הניצחון היינו עושים יום אחד.
על הניצחון?
כן. הניצחון אי אפשר לעשות יותר מיום אחד. יש ניצחון.
הלל.
הלל הוא יום אחד. אז איך הגעת ל8? היה עוד נס של פח השמן, שירה שהניצחון היה כזה כביר. אז אני הוספתי, זה מה ששאלתי בהתחלה, אז הוא שילב את פח השמן, כי השמן כל יום שהוא דולק, נשאר דולק, זה נס בפני עצמו.
הוא אומר פשוט, הוא אומר שהלל שלם, מפני הנס שהלך והתגדל בכל יום. הנסיעה. כל יום היה נס, הנס, הנס, כותב פשוט.
של מי?
היה להם נס.
אתה מדבר על הלל עכשיו?
הוא אומר שאומרים הלל כל 8 הימים, כי היה נס כל יום ויום בכל 8 הימים.
יופי, מה הפח פה נכנס עכשיו?
הנס הוא הפח, לא ניצחון, ניצחון זה ניצחון. הנס דלק היום, גם אחר
עוד. אבל מה הוא אומר? מה הוא אומר?
הנס הלך והתגדל כל יום.
יש לנו בעיה במה שהוא אומר.
כשאתה אומר הנס הרב התגלל בכל יום, למי אתה מתכוון? לנס של הפח או לנס של הניצחון?
אבל הניצחון זה לא נס.
אני קורא עוד פעם, בוא נעשה סדר. אני קורא עוד פעם. בחנוכה אומרים הלל שלם על נס ההצלה. בסדר? ואומרים הלל שלם בכל 8 הימים, מפני שהנס הלך והתגדל בכל יום. ועל כן בכל יום מדליקים עוד נר. הנס הלך וגדל מיום ליום, על נס ההצלה. ואף שברור שעיקר יסוד אמירת ההלל בחנוכה הוא על הניצחון, כמו שאמרנו עד עכשיו, וכדברי הגמרא בערכין ופסחים, וכן כתב רבנו גרשון, מכל מקום נס פך השמן שבא עם הניצחון, ביטא את גודל הניצחון.
השמן זה על גודל הניצחון.
אז מה, פה הפח הזה עשה? מה הפח הזה עשה?
לא על גודל הניצחון, הוא רק על גודל הניצחון.
הוא לא יעיל כלום להלל.
השמן הוא לא להלל.
הוא לא יכול להלל.
ההלל זה בגלל הניצחון שהלך וגדל.
ובסוף,
הפח מה?
הפח עצמו הוא על גודל הניצחון. כמה זה גדול היה, גם על זה.
כאילו זה רק על גודל הניצחון.
אז איך הפח פה נכנס לניצחון?
פס, פח השמן שבא עם הניצחון.
זה חשוב
גם להלכה, חשיבות בפני עצמו.
כי יש פה לימוד. אם נס הולך ומתגבר בניצחון, אז זאת אומרת, אתה יכול ללכה במלחמה של חודש וכל יום תגבוש מדינה, אני יכול להגיד לך, תעשה 30 יום הלל, לפי הלימוד פה. גודל הניצחון, זה הכוונה.
נו, אז מה זה משנה עכשיו? 38 ימים.
זאת הכוונה פה שאפשר, גודל ניצחון, ככל שהנס גודל בניצחון, לא עושים על היום הראשון של המלחמה, או שקבעת הניצחון.
הם קבעו 8 ימים סתם? 8 ימים לא נקבע בגלל שהנס היה 8 ימים?
ביום השמיני נגמר הנס.
זה מה שאני שואל, של הפח או של הניצחון? אם זה כל יום מתגבר הנס לניצחון, כל יום ב8 ימים מלחמה הייתה, וכל יום היה יותר ניסים מהזה ועל זה קבעת, אתה צודק. אבל אם זה על שמן, תגיד לי שזה על השמן. איך אני אדעת הבדל?
נכון. תמשיך הלאה. ימי החנוכה הם ימי שמחה. הלל והודעה. לפיכך אסור לטענות ולהספיד בהם. ואפילו ביום יורצייט על אב או אם, שרבים נוהגים לטענות בו, אם הוא חל בחנוכה אין מטענים. וכן חתן וקלה, שלפי מנהג אשכנזים וחלק מהספרדים מטענים ביום החתונה, בחנוכה אין מטענים. אמנם, אגב, בזמן שנהגו הימים הכתובים גילת תענית, נהגו שלא לטענות ולהספיד גם ביום שלפני וביום שאחרי חנוכה. בזמן שנהגו מגילת תענית שקבעו ימים טובים, בזמן חזל שקבעו ימים טובים, אז היה אסור לטענות לא רק באותו יום, גם יום לפני יום אחרי. אבל כיוון שבטלה מגילת תענית, אף שימי החנוכה נשארו לדורות מכל מקום, אין להחמיר לפניהם ולאחריהם. כן כתב הטור, והשולחן ערוך בסימן תרפו א', ויש שיחמירו שלא לטענות ביום שלפני חנוכה, וכתב במשנה ברורה שלכתחילה יש לחוש לדבריהם. זאת אומרת, הימים טובים האלה בזמנם, בגלל תענית, אז היה יום טוב שאסור לטענות לפניו ואחריו. היום הוא אומר לך, לא, אתה לא חייב גם לפניו גם אחריו, אלא שאם קרה לו יורצייט או משהו בימים האלה שהוא היה רגיל לטענות, לא יטענה באותו יום. יום לפניו, יום לאחריו הוא יכול לטענות, אם זה מחוץ לימי חנוכה. וכן אסור להספיד בהם, בין הספד שבשעת הלוויה ובין הספד שאומרים בהשכרה במלות 7 או 30. ורק אם המת תלמיד חכם, מותר להספידו בפניו בעת הלוויה.
דרך אגב, השכבה אפשר? לא הספד? בימי חנוכה? זה אותו רעיון? כשעושים השכבה למישהו, נגיד מישהו נפטר ביום הזה, אז מותר לעשות לו השכבה?
השכבה זה לא הספד.
לא הספד, אבל לא יודע.
לא יודע, בוא נמשיך הלאה, נראה אולי וזכיר את זה. אולי זה רק תפילה, מרחם על בריאותיו וירחם על נפש רוח נשמה של הנפטר. אולי זה רק תפילה, זה לא הספד. לא יודע. דיני אבלות נוהגים בחנוכה כבכל יום. שאר דיני אבלות. רבים נוהגים שלא ללכת לבית הקברות בימי חנוכה ביום היורצייט או בסיום השבעה והשלושים, מפני שהביקור בבית הקברות עלול להביא לבכי ומספד אסורים בחנוכה. אלה יקדימו ללכת לשם לפני החנוכה, או ידחו את ההליכה לשם לאחר החנוכה, ויש נוהגים ללכת לבית הקברות בימי החנוכה, וכך נוהגים חלק מהאשכנזים, ולפקוד קברי צדיקים בחנוכה. לכל המנהגים מותר. למה? אנחנו לא רוצים שהוא יבכה, אבל אם זה משהו שלא מביא אותו לבכי, אין בעיה. מנהג הספרדים לומר צידוק הדין בחנוכה, ומנהג אשכנזים שלא לומר. ולכל המנהגים אין אומרים בחנוכה תחנון ולמנצח, ונוהגים שהאבלים אינם יורדים לפני הטבע בחנוכה. אגב, לגבי חנוכה וראש חודש...
זה צידוק הדין? זה גם בבית הקברות מה שעושים? זמן הקבורה.
איפה קראנו את זה?
מנהג ספרדים לומר צידוק הדין בחנוכה.
בסידורים.
כן, אבל לא יודע אם זה
עושים
בגבורה בסוף השבעה,
לא
נכון.
כן, על הנפטר.
על הנפטר.
כשאומרים כאילו מצדיקים את הקדוש ברוך הוא.
אז לומר, אומרים, טוב.
הגעה לגבי חנוכה וראש חודש כתבו במשנה ברורה, תרפג א' וכף החיים, שאבל לא יורד לפני הטבע בשחרית בחנוכה. אבל יכול להתפלל מנחה וערבית. אומנם ביאור הלכה כתב שבכל יום שאין אומרים למנצח, האבלים אינם יורדים לפני הטבע ושורשו במעריל, והמנהג הרווח שהאבלים אינם יורדים לפני הטבע בכל התפילות שבחנוכה וראש חודש.
מה ההגדרה של אבל? הוא רק בשבעה, בשלושים, בכל השנה? מתי הכותרת שלו אבל? אומר אבלים, אז בתוך השבוע שהוא בשבעה? בשלושים? למה? 30 יום אם הוא זקן ונשאר, זה לא סימני אבלות.
כן, כן.
לפחות 30 יום. אני לא יודע אם שנה, אבל 30 יום בטח.
טוב, אנחנו לא עוסקים בדיני אבלות.
לא, סתם שלדעת את ההלכה, אם מישהו אבל, מה... מתי זה? כאילו, מישהו שב שנה, בתוך השנה הוא יקרא גם אבל, הוא לא יכול להיות.
אז זהו, אז זהו.
הוא עולה הטבע.
אז זה מה שאומר, אז זה צריך להיכנס חס ושלום לדיני אבלות. רבנו אמר, כשמגיעים למקומות האלה לרוץ, לא להתעכב. שהמחשבה לא תהיה תקועה במקומות האלה. אז נמשיך. בסוף כל אחד יזכה ללמוד דיני אבלות. אז בוא נשאיר את זה. עד שיגיע הזמן.
כשמגיע הזמן,
יש זמן. אסור לך ללמוד תורה, אסור לך לעשות כלום. אסור לבן אדם כשהוא אבל, אבל אסור בלימוד תורה. בטח, איך להתנהג. אז יש לו זמן בשפע ללמוד. יש לו זמן לשבת, 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 יישב.
סוף סוף לומדים, גם החילונים יכולים ללמוד.
תקנו.
איך? עדיף ללמוד בחגים.
סעודה, לא?
איפה אני?
סעודה בחנוכה.
אנחנו, יש פה...
אצלי לפחות זה ככה, יוד זה סעודה.
אה, כן.
סדר אחר אולי אצלי.
ימי החנוכה נקבעו כימי הלל והודעה, אבל לא שלא כמו בפורים שמצוות היום לקבוע סעודה ומשתה. בחנוכה אין מצווה מחייבת לקבוע סעודה, והטעם לכך מפני שבזמן הפורים נגזרה גזרת השמדה כנגד קיומו של הגוף, ועל כן המצווה לצמוח גם בגוף על ידי אכילה ושתייה. אך לעומת זאת בחנוכה ניצחון היה רוחני, שהרי גזרת היוונים הייתה כנגד קיום התורה בלבד, ומי שהיה מקבל על עצמו לנהוג כיווני היה מציל את עצמו. לכן עיקר עניינם של ימי החנוכה הוא רוחני, להודות ולהלל השם שעזר לנו לשמור את התורה ומצוותיה. ואף שאין חובה לקבוע סעודות בחנוכה, מכל מקום לדעת הרבה פוסקים, יש מצווה לקיים בחנוכה סעודות. אנחנו, כדעת הפוסקים האלה, סוברים כל ההזדמנות שיש לעשות הפלא עושים, כדי לשמוח בישועה שעשה השם לישראל בימים מהם בזמן הזה.
הרב, כל המתאמנים אז שהיו באותה תקופה לא הרגישו שום צער, שום גלות, שום כלום.
לא, זה נכנס ככה יפה.
הגלות הייתה מאוד קטנה, זאת אומרת, לא היה מוגע סבל בעם ישראל או משהו.
לא, גופני סבל גופני לא, רק מי שהבין איך שהתורה נעלמת, זה כאב לו.
לפי המצב, אחוז מאוד קטן,
החמים, החמים.
היה גלות למי ששומר את התורה
כאילו. אבל אנשים ההפך נהנו,
והיה
תקופה טובה.
בטח. ליד בית המקדש היה אצטדיון. הכהנים היו צריכים לצאת אחרי העבודה ומזדברי על חבר'ה ותגמרו, הוא אומר, את הקורבנות, תגמרו מהר היום את הקורבנות, יש משחק היום. אתה יודע מה זה? מי בית המקדש רצו לאצטדיון? או יש התגוששות של אלה, הפרים והחיות?
גלדיאטורים.
גלדיאטורים. ויש אומרים שעל נס ההצלה הרוחנית קבעו חכמים לומר הלל והודעה, ולזכר חנוכת בית המקדש ראוי לקיים סעודות. למעשה נוהגים להרבות בסעודות בחנוכה ומרבים לומר בהם דברי תורה, שירות ותשבחות, ולדי כך לכל הדעות הסעודות הן סעודות מצווה. אם אתה אומר בהם דברי תורה, אף על פי שיש דעות שלא צריך לעשות סעודות, אבל אם אתה אומר דברי תורה זה נפך להיות סעודת מצווה. נוסף לכך, על ידי דברי התורה יקבלו הסעודות את אופיו המיוחד של חנוכה, שעיקרו שמחה רוחנית, ומתוך כך השמחה תימשך לסעודה. ברמב״ם, הלכה ג' כתב שהם ימי שמחה והלל, וכן כתב ריץ גיעד ועוד ראשונים, והדרך לבטא שמחה בסעודת מצווה. וכן כתב המהרש"ל והבח ועוד רבים, והרביע עוד מחמיר ואומר שאם שכח לומר על הניסים בברכת המזון, עליו לחזור, כי הוא סובר שחייבים לעשות סעודה. ומשמע שלדעתו ישנה חובה לסעוד על פת בחנוכה, ואין ההלכה כמותו. לעומת זאת, דעת מהר"ן מרוטנבורג, שאין מצווה לקיים סעודה בחנוכה, והביאו בשולחן ערוך, תפרש עין, הלכה ב', והכריעו כמה ראשונים, וכן כתב למעשה הרמה, שיאמרו בסעודות דברי תורה, בכך יחשבו לכל הדעות סעודת מצווה. נהגו לאכול בחנוכה מאכלי חלב וגבינה, לזכר הנה שנעשה בהם, שהכילה יהודית בת יוחנן כהן גדול את האויב במאכלי חלב ולאחר שנרדם מרקתו ונעשתה ישועה לישראל. ואף שמעשה זה היה לפני ימי החנוכה, המקרה הזה, מכל מקום, מכוח הזיכרון מעשה גבורתה של יהודית, התעצמו אחר כך החשמונאים והעיזו למרוד ביוונים. בגלל שהיא הראשונה שעשתה את הדבר הזה, נתנה מרץ, אל תפחדו, תיכנסו בהם. ועל כן מעשה גבורתה שייך לנס החנוכה, ועוד נהגו לאכול בחנוכה מאכלים מטוגנים בשמן, כסופגניות ולביבות. המנהג לאכול חלב מובא ברן לשבת כ"א עמוד ב' וברמה תפרש עין עמוד ב' הלכה ב' ובעוד ראשונים ואחרונים. לדעת רבים המעשה ביהודית לא היה בימי מרד המכבים, ובאר בבח וישב וישב כבדלת, סליחה, בבן ישחי וישב כבדלת, שכיוון שאף הוא היה כנגד אויב ממלכי יוון שרצה להעביר את ישראל על דתם, צרפו המנהג לזכור הנס הזה בחנוכה. ולמה לא הוסף תיבור לזה? ויש עוד מנהג קל שהוזכר במעט ספרים, לאכול מאכלים מטוגנים בשמן, וכתב רבנו מימון, אביו של הרמב״ם, שאין להקל בשום מנהג, ואפילו מנהג קל כאכילת סופגניות, והוא מנהג קדמונים, ואין לבזות מנהגי האומה. הסופגניות, הטעם שלהם הוא, בגלל שהם עשויים בשמן, להיזכר בנס של השמן שקרה. נהגו אנשים מנהג מיוחד להימנע מעשיית מלאכה בשעה שנרות החנוכה דולקים. יש נשים שנהגו להימנע מעשיית מלאכה במשך כל ימי החנוכה, ובמיוחד ביום הראשון והשמיני. אולם למעשה המנהג להימנע ממלאכה בשעה שהנרות דולקים רק אז, ואף זאת רק בחצי השעה הראשונה שבה יוצאים ידי חובת המצווה, ולא כל שמונת הימים לא עושות מלאכה. רק בחצי שעה שזה דולק. שני טעמים נאמרו למנהג. הראשון, כדי שלא יבואו בטעות להשתמש באור נרות החנוכה, וכיוון שאנשים עלולות לטעות בזה יותר, רק הם נמנעות ממלאכה בשעה שהנרות דולקים. הטעם השני, מפני קדושת ימי החנוכה, שאומרים בהם הלל, והם דומים לחול המועד וראש חודש, ובשעה שהנרות דולקים, מתגלה קדושת היום. ונהגו בזה רק אנשים, מפני שיש להם זכות מיוחדת בחנוכה, שמתוך גבורתה של יהודית ונשים אחרות התחיל הנס. ונהגו אנשים להימנע ממלאכות שאסורות בחול המועד, ככיבוס, גיעוץ, תפירה וכיוצא בזה, אבל לבשל ולטגן מותר. הגעה. עוד קטע קטן והגעה. כשנתבונן נמצא כי פעמים רבות יש שני טעמים למנהגי אנשים. הראשון, מפני שדעתן קלה והן עלולות לטעות ולהשתמש לאור הנר. והשני, מפני שיש להם מעלה מיוחדת, ועל כן קדושת היום מתגלה אצלהם יותר. הגעה, שיבולי הלקט והטור, תפרש עין עמוד אלף, מביאים מנהג שנשים אינם עושות מלאכה כל שמונת הימים, וכתבו שאין לה כלא מי שנוהגות כך. בית יוסף כתב שהואיל ואין בזה צד איסור, אין לה מנהג זה מקום. והחכם צבי, פי זין, אף כתב שיש איסור להימנע ממלאכה בכל היום, כי הבטלה מביאה על ידי חטא. הוא נגד זה בכלל שהתבטלו. היה כתב משנה ברורה, מגן אברהם הביא שיש נוהגות להימנע ממלאכה כל זמן שהנרות דולקים בבית הכנסת, שהוא עד חצות הלילה. ויש נוהגות להימנע ממלאכה בכל היום הראשון והשמיני. הוא במשנה ברורה דלת כתב להימנע רק חצי שעה. בספר חסידים כתב שראוי גם לגברים להימנע מעשיית מלאכה, אבל לא נהגו כן. והן בכף החיים ותורת המועדים וימי הלל, ואף שלכאורה לפי הטעם הראשון היה נכון לאסור בחצי השעה הראשונה גם טיגון ובישול, נהגו להתיר. ואפשר לומר שהעיקר לעשות היכר של איסור, ומתוך כך יזכרו שיזכרו שאסור להשתמש לאור הנרות. מכל מקום יש אומרים שמשפחות שנהגו להחמיר יותר עליהם להמשיך במנהגם. אמרו חכמים שנשים חייבות במגילה ארבע כוסות והדלקת נרות חנוכה, כי אף הם היו באותו הנס. לתוספות והרבה ראשונים, עיקר החיוב לגברים ואף הנשים חייבות, כי גם הם ניצלו ממצרים ומהמן ומהיוונים, ולרשי ורשבם חיובם נובע מזה שהיו שותפות מרכזיות באותו הנס, שכן למדנו בסוטה י' א' עמוד ב', בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו ממצרים, שלמרות הגזרות האמינו בהשם ועודדו את בעליהם והולידו ילדים, וכן בפורים, הנס בא על ידי אסתר ובחנוכה על ידי יהודית, ומבחינה זו שייכותם למצווה אולי קודמת לגברים, ולכן רק הם מקפידות להימנע ממלאכה בעת שהנרות דולקים. והן להעיל, לעניין ראש חודש, שהוא במעלה אצל אנשים יותר מצל הגברים, מתוך שלא חטאו בעגל ותרמו למקדש. ואפשר לומר שלכן גם בחנוכה יש להם יותר מעלה, שאז סיימו עבודת המשכן, ואז חנכו המקדש בימי החשמונאים. וגם בחינת תורה שבעל פה, שהזכרנו לה, היא קשורה למידת המלכות, והן עוד בבן ישחי, והן בפניני הלכה, ובעניין ברכת שעשה כרצונו, לעניין תלמוד תורה, על מעלת הגבוהים השם, סר גילוי המעלות. עד כאן, פרק י' א'. אז יש לנו תמונה כללית, ואחר כך נתחיל להיכנס להלכות.